לאי בודד.
כאן 88.
10 חודשים. יש בו 10 שירים. זה אומר שבממוצע השקיעו חברי הלהקה חודש שלם לכל שיר. זה כמובן לא מדויק. להקות רוק בעלות אמצעים, כאלה שכבר הספיקו להוכיח את עצמן, את הפופולריות שלהן, יכולות היו לבזבז במחאות שעות אולפן רבות כדי לשפר ולשדרג את השירים שלהן, כדי להגיע לתוצאה הטובה ביותר. תכף אנחנו נשמע ונשפוט בעצמנו. בכל זאת, 10 חודשים, כמעט שנה. במהלך אותה תקופה הם התחילו את העבודה באולפן, באולפן ההקלטות, בסביבות הצהריים. בהדרגה הם החלו להגיע לאולפן יותר מאוחר. בסופו של התהליך, התחלת העבודה נקבעה לחצות. לוח הזמנים המשתנה הזה שימש השראה לשיר הפותח, השיר הראשון באלבום, Night Life. על פי המנהיג והגיטריסט של הלהקה, מיק ג'ונס, ככל שזה התחיל מאוחר יותר בלילה, הבאז היה גדול יותר. והרבה דמויות מוזרות היו מגיעות לאולפן, טיפוסים תמוהים, גם זונות וסרסורים, תערובת גדולה של דמויות שונות וססגוניות. אלבום, אם לא ציינתי עד עכשיו, הוא אלבום של להקת פורינר, שהחלה את דרכה כחצי להקה אנגלית וחצי אמריקאית. אנחנו מהאלבום הרביעי שלהם, שראה אור בקיץ 1981. איפה אתם הייתם באותו קיץ? אני מנחם גרנית, בואו נצא לדרך.
Down.
Nightlife. מאיפה השם הזה, Foreigner? ובכן, מדובר ברכב שמחציתו מאנגליה והחצי השני מאמריקה. כך זה היה בהתחלה. שלושה משם ושלושה משם. השם שהוחלט עליו בהתחלה היה Trigger, שזה הדק. אבל מכיוון שהשם הזה כבר היה תפוס על ידי להקה אחרת, הוחלט על שם שייצג את הלהקה בצורה מדויקת יותר. כאמור, שלושה אנגלים, שלושה אמריקאים. החיפושים והמבחנים לאיתור סולן היו מתישים. נבחנו כ-40 או 50 זמרים ללא תוצאה מסביעת רצון. ואז שלף מיק ג'ונס אלבום של להקה בשם Black Sheep, משהו שנתנו לו מאחורי הקלעים בהופעה עם להקתו הקודמת בשנת 1974. לסולן של הכבשה השחורה ההיא קראו לו גראם. הוא נשמע טוב. שלחו לו כרטיס טיסה ממקום מגוריו ברוצ'סטר לניו יורק. וכך הושלם הפאזל. ג'וקבוקס, מכירים? זה לא היה מכשיר מקובל בתרבות שלנו בישראל. מדובר במכשיר אוטומטי למחצה שמשמיע שירים מתוך מלאי תקליטים, לרוב על ידי הפעלה באמצעות מטבע. השיר ג'וקבוקס הירו מתמקד בנער שאין לו כסף לרכוש כרטיס להופעת רוק. הוא עומד מחוץ לאולם, שומע מרחוק את הצלילים, ואחר כך קונה גיטרה כדי ללמוד לנגן. אחרי שהוא מגשים את חלומו והופך להיות כוכב רוק, הוא נתקל במעריץ מחוץ לאולם שבו הוא מופיע, שמצבו דומה למה שעבר עליו בעבר. השיר הזה נוצר בהשראת מעריץ אמיתי שעמד והמתין מחוץ לאולם ההופעות של פוריינר במשך 5 שעות בגשם שוטף. ומיק ג'ונס שנתקל בו הכניס אותו אל מאחורי הקלעים. לו גראם, הסולן, שגם כתב את המילים, סיפר שהסיפור הוא בעצם עליו. הוא חיכה בשעתו מחוץ לאולם ברוצ'סטר כדי לראות הופעה של ג'ימי הנדריקס. אבל ההופעה כבר הייתה סולד אאוט. ג'וקבוקס הירו. Standing in the rain head hung low, couldn't get a ticket, it was a sold out show, heard the roar of the crowd, he could picture the scene, put his ear to the wall, and like a distant scream, he heard one guitar. למה האלבום הרביעי של פוריינר נקרא 4? די טריוויאלי, נכון? אלבום מספר 4. אבל זו לא הסיבה היחידה. פוריינר, שהייתה מורכבת עד אז משישה חברים, הצטמצמה לארבעה. אחרי פרישתם של שניים מחבריה. והנה היבט נוסף. השם הראשוני של האלבום הזה היה Silent Partners. ואפילו עוצבה לו עטיפה מיוחדת. הסטודיו לאמנות היפנוסיס, שעיצב באותם ימים עטיפות תקליטים לפינק פלויד, יס ואחרים, הציע תמונה בשחור לבן של גבר צעיר במיטה, כשמשקפת תלויה באוויר מעליו. העיצוב הזה נדחה על ידי הלהקה, לטענתם הוא היה הומוסקסואלי מדי. העטיפה שהוחלט עליה לבסוף עם הספרה 4 נלקחה מתוך סרטון הקדמה שהיה נהוג פעם בקולנוע, ספירה לאחור שהקדימה את תחילתו של הסרט. זכרו, אנחנו מדברים על עידן התקליטים. לעיצוב של עטיפת התקליט הייתה משמעות שיווקית ואומנותית מכרעת. לא כמו היום. את הצילום המקורי שנפסל תוכלו דרך אגב למצוא בדף הפייסבוק של התוכנית שלנו. העטיפה של האלבום הקודם, השלישי במספר, הייתה שנויה במחלוקת והיא הייתה מן הסתם אחת הסיבות לכך שהאלבום ההוא הצליח פחות מקודמיו. בעטיפה ההיא נראתה בחורה שנתפסה בעת ניסיון למחוק את מספר הטלפון שלה מקיר של שירותים ציבוריים. עטיפה שנתפסה כאמור כמשהו פרובוקטיבי והרבה חנויות תקליטים באמריקה סרבו למכור את האלבום ההוא בגלל העטיפה. השניים שפרשו מפוריינר היו איאן מקדונלד ואל גרינווד, שניהם בני דור המייסדים. מקדונלד הבריטי היה בשעתו אחד ממקימי קינג קרימזון המהוללת. הוא היה מולטי אינסטרומנטליסט, ובין השאר ניגן בסקסופון, חליל, צ'מבלו, פסנתר, עוגב, קלרנית ומלוטרון. הוא הלך לעולמו אגב ב-2022 והוא בן 75, ממחלת הסרטן. לצידו פרש הקלידן אל גרינווד, שניהם רצו להיות שותפים משמעותיים יותר בכתיבת החומר של פוריינר, אבל דרישתם לא נענתה. הנה יש שיר של פוריינר שכולכם מכירים. את הפתיח בסינתסייזרים מנגן תומאס דולבי, שהיה אז מוזיקאי צעיר בן 19 בלבד.
Now I know
Waiting for a Girl Like You, בלי ספק אחד הלהיטים הגדולים של פורינר, ולמרות הנאמר לאל, הטיפוס שלו אל המקום הראשון במצעד האמריקני נחסם. השיר הזה שהה 10 שבועות במקום מספר 2. מי שחסם את הטיפוס שלו לפסגה היה להיט פיזיקל של אוליביה ניוטון ג'ון, ואחריו I Can't Go For That של דריל הול וג'ון אוטס. פורינר הצליחו לכבוש את פסגת המצעד האמריקני רק 4 שנים אחר כך, עם בלדת רוק נפלאה אחרת, I Want To Know What Love Is, שגם אותו אתם בטח מכירים. באוטוביוגרפיה שלו, הסולן לו גראם מספר על אישה יפה ומסתורית שהופיעה לפתע בחדר הבקרה של האולפן, ברגעים שבו הוא הקליט את השירה שלו, והיא זו שנתנה לו את ההשראה לבצע את הטייק המרגש שלו לשיר שזה אך שמענו. לפתע, כמו באגדות, האישה המסתורית הזאת נעלמה, והוא לא זכה לדעת מעולם במי מדובר. אף שפרשו ממנה 2 חברים, והם נותרו 4, נותרה חלוקה בין אנגליה לאמריקה מאוזנת, כלומר, 2 אמריקנים ושני אנגלים. השניים הדומיננטיים הם אלה שכתבו את השירים, מיק ג'ונס הבריטי ולו גראם האמריקני. לו גראם בשמו המקורי, לואיס אנדרו גרמטיקו. אין הרי מקריות בחיים, ובכל זאת, אלמלא הייתה המסעית הנוסעת את הציוד של להקתו הקודמת, בלק שיפ, מעורבת בתאונה כאשר החליקה על כביש מהיר שנערם עליו שלג, דבר שאילץ אותו ואת להקתו להפסיק להופיע, ספק אם הוא היה בכלל מתפנה להצעה להצטרף ללהקת פורינר. למרות ההרמוניה בפורינר ולמרות שיתוף הפעולה בינו לבין מיק ג'ונס, התגלעו לא אחת חילוקי דעות בין שני המובילים. ככה זה בחיים בכלל ובלהקות רוק בפרט. וזאת למרות ששמונת הסינגלים הראשונים של פורינר הגיעו אל בין 20 הגדולים במצעד האמריקני, מה שהכתיר אותם כלהקה הראשונה מאז הביטלס שהגיעו לציון הדרך הזה. שני המובילים בלהקה, כאמור, התעמתו. לגראם ולג'ונס הייתה מה שנקרא כימיה הפכפכה. גראם רצה שהלהקה תישאר נאמנה למקורות הרוק הטהורים שלה, בעוד שג'ונס אימץ את סגנון שנות ה-80 של בלדות הרוק בליווי סינתסייזר. I love you. אי אפשר לעבור לסדר היום במסע הזה לאי בודד מבלי לומר מילה או שתיים על מפיק המוזיקה רוברט ג'ון מאט לנגה. הוא יליד דרום אפריקה, ותחת ידיו יש רשימת הישגים ארוכה ומרשימה של הפקות מוצלחות. הקארס, בריין אדמס, דף לפרד, ACDC, איירון מיידן, סלין דיון, בריטני ספירס, מרון 5, דה קורס, ליידי גאגה, וכמובן האלבום הזה של פורנר. הוא היה נשוי לזמרת קאנטרי ידועה בשם שניה טוויין, והוא הפיק בשבילה ואיתה את אלבום הקאנטרי הנמכר ביותר אי פעם. קמצוץ רכילות ברשותכם. לא ברור אם זה בגלל ההצלחות המסחריות, אבל המפיק המוכשר שלנו התאהב במזכירתה של אשתו. עזב את זמרת הקאנטרי המצליחה והתחתן עם המזכירה. והזמרת, בתמורה, התחתנה עם האקס של המזכירה. סיפור קטן על שיטות העבודה של רוברט ג'ון מאט לנגה. אחרי 6 חודשים מפרחים באולפן, מבלי לראות אור יום, כאשר רוב חברי הלהקה כבר הסתלקו הביתה, הרים המפיק את ראשו מהקונסולה, ואמר לכל הצוות שאיתו, מה אנחנו עושים כאן? חייבים הפסקה. יצא איתם מהאולפן, לקח מונית לחנות צעצועים קרובה, בשדרה החמישית, קנה צלחות פריסבי צבעוניות, ונסע עם כולם לסנטרל פארק. נתן לכולם ולעצמו לשחרר לחץ לדהור ברחבי הפארק ולהעיף את צלחות הפלסטיק הצבעוניות סביב כמו תלמידי בית ספר נרגשים, ואחרי שחרור הלחץ, בחזרה לאולפן להמשך העבודה. האולפן אגב, Electric Lady שהקים בשעתו ג'ימי הנדריקס במרתף בווילג' של ניו יורק. לואן. Somewhere איך שיר נולד? לכל שיר יש את הסיפור שלו. בשלבי קדם ההפקה ביקש המפיק ג'ון מאט לנגה לשמוע את כל הרעיונות המוזיקליים של המנהיג ומחבר השירים הראשי מיק ג'ונס. כל רעיון, אפילו אם הוא בן 10 שניות. הגיטריסט שלנו לא הרגיש בנוח עם הדרישה הזאת. הוא ראה בזה חדירה של אדם זר אל תוך עולם הרעיונות הפרטי שלו. אבל לנגה פילס כך בלא מורה את דרכו לעולם הפרטי של מיק ג'ונס. זו הייתה הפעם הראשונה שאי פעם נתתי למישהו להיכנס לשם. כך הוא סיפר. מתוך התהליך הזה הורכב השיר הבא, Urgent. זה התחיל כרעיון קטן לאיזשהו מעבר אינסטרומנטלי, ונגמר בשיר. השיר ידוע בין השאר גם בזכות סולו הסקסופון של ג'וניור ווקר, איש המוזיקה השחורה של מוטאון שמנגן כאן. מתוך 15 טייקים של ג'וניור ווקר, שתפס במקצועיות רבה את מקומו של נגן הסקסופון המקורי שפרש, בחר המפיק שלנו את הטייק הראשון, שהוא אולי פחות מלוטש, אבל הרבה יותר חווייתי. מה שפחות ידוע הוא העובדה של תומאס דולבי הצעיר, שגויס לנגן כאן בקלידים, הייתה הקלטת דמו של שיר שהוא חיבר בשם Urges, דחפים. המפיק לנגה ביקש ממנו רשות להשתמש במוטיב הזה שהתאים לשיר הבא, Urgent. עשרה חודשים של הקלטות ובישולים, העבודה הקפדנית נמשכה עם כמה הסחות דעת יוצאות דופן. ליד אולפני Electric Lady נמצא בית קולנוע שהקרין סרטי קולנוע אמנותיים. לאחר הצגת לילה מאוחרת של The Rocky Horror Picture Show, אחד הצופים השאיר כנראה סיגריה בוערת או משהו דומה על המושב. כמה שעות אחר כך יצא אשן מבית הקולנוע, אשן שחדר גם לאולפן, אולפן ההקלטות. קולות המוזיקה התערבבו בהלמות פטישים. לוחמי האש של ניו יורק פרצו לאולפן דרך הקיר באמצעות גרזנים. האולפן, Electric Lady, שרד את החדירה הלא מתוכננת הזו, והעבודה התחדשה, אבל אז הגיעו דפיקות נוספות בדלת. הצמד, Hall and Oates, היה בתור להיכנס לעבוד באולפן על פי לוח הזמנים, ובנוסף לזה, המפיק המבוקש שלנו, רוברט ג'ון מאט לנגר, התחייב לעבוד עם דף לפרד על אלבום חדש. עבודה שנדחתה כבר מספר פעמים, עד שלבסוף לא הייתה לו ברירה, הוא נאלץ להשאיר את פורינר באולפן לבד, להשלים את המלאכה בלעדיו.
I walked through that door, I
Woman in Black. 9 מתוך 10 חודשי העבודה על האלבום של פורנר חלפו. להיריון רגיל, הרי זה אמור להספיק, אבל לא במקרה של פורנר, שנותרו בחודש האחרון לבד באולפן עם הלחץ הזה של הקונצרט הבלתי גמור, שצריך להשלים אותו לבד, בלי המנצח של התזמורת, כלומר בלי המפיק. דף לפרד התאפקו על דלתו של המפיק שלנו אחרי שהעבודה איתנו כבר התעכבה 3 או 4 חודשים. לזכותו של מאט יאמר שלמרות שכבר עבר לפרויקט אחר, הוא שמר על קשר טלפוני והזין למיקסים שנשלחו אליו אל מעבר לאוקיינוס האטלנטי. מיק ג'ונס הוסיף את הנגיעות האחרונות תוך שהוא מכניס מיטה לאולפן כדי לא לאבד אף רגע יקר, עד שהכל נגמר. Girl on the Moon. איפה הם כיום? מדברים על סיבוב הופעות אחרון בהחלט שאמור להתחיל ב-2023 ולהסתיים ב-2024. רק חבר אחד מקורי נותר מההרכב, הרכב הפותח, והוא מיק ג'ונס שלנו, הגיטריסט והמנהיג ומחבר השירים הראשי. בשנים האחרונות הם הופיעו פה ושם במועדונים ובמקומות קטנים, במסיבות פרטיות ובכנסים ברחבי ארצות הברית. פורינר, או כמו שקראו להם כאן בארץ, להקת נוכרי, הופיעו כאן כמה פעמים. באחת מערימות התקליטים שלי, אמורה להיות עטיפת התקליט הראשון שלהם עם חתימות של חברי הלהקה. יחפש את זה בהזדמנות אחרי השידור. המתופף המקורי של פורינר היה דניס אליוט. הוא פרש בראשית שנות ה-90 ופנה לתחום אחר לגמרי, אומנות הפיסול. הוא אוטודידקט, מפסל בעיקר בעץ ויצירותיו מוצגות במוזיאונים ובגלריות ברחבי ארצות הברית. נגן הבאס המקורי של פורינר היה אד גליארדי, שהקליט עם פורינר את האלבום הראשון והשני שלהם ואחר כך פוטר. הוא היה ימני, אבל בחר לנגן בגיטרת באס של שמאליים כאות הערכה והערצה לפול מקארטני. הוא מת ממחלת הסרטן בניו יורק בגיל 62. היורה שלו היה ריק ווילס, שהחזיק מעמד בפורינר לא פחות מ-14 שנים. במבט רטרוספקטיבי לאחור מסכם מיק ג'ונס. אני יודע שהתהליך היה ארוך, מפרך ויקר. יקר לא רק כלכלית, מערכות היחסים שלנו נמתחו במהלך ההקלטה עד קצה גבול היכולת. מצבים בשטח יצאו משליטה, הייתה כאן הרבה אינטנסיביות, אבל במבט לאחור הוא אומר, זה האלבום שאני כנראה הכי גאה בו. עד כאן אלבום להיבודד עם 4 של פורינר. אני מנחם גרנית, כל טוב.